אנחנו בפרק ט'. ויאמר דוד, אחי יש עוד אשר נותר לבית שאול, ועשה עמו חסד ועבור יהונתן. ולבית שאול עבד ושמו ציווה, ויקראו לו אל דוד, ויאמר המלך אליו, ואתה ציווה, ויאמר עבדך. ויאמר המלך, האפס עוד איש לבית שאול, ועשה עמו חסד אלוהים. ויאמר ציווה אל המלך, עוד בן לי יהונתן נכה רגליים. ויאמר המלך אפוא, ויאמר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל בלא דבר. וישלח המלך דוד ויקחהו מבית מחיר בן עמיאל מלא דבר. ויבוא מפיבושת בן יהונתן ואל שאול אל דוד, ויפול על פניו וישתחו. ויאמר דוד מפיבושת, ויאמר הנה עבדך. ויאמר לו דוד, אל תירא, כי עשו אעשה עמך חסד בעבור יהונתן אביך, והשיבותי לך את כל שדה שאול אביך, ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. וישתחו, ויאמר מה עבדך כי פנית אל הכלב המת אשר כמוני. ויקרא המלך אל ציווה נער שאול ויאמר אליו, כל אשר היה לשאול ולכל ביתו, נתתי לבן אדונך. ועבדת לו את האדמה, אתה ובניך ועבדיך, והבאת והיה לבן אדונך לחם ואכלו. ומפיבושת בן אדונך יאכל תמיד לחם על שולחני ולציווה 15 בנים ו20 עבדים. ויאמר ציווה אל המלך, ככל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו, כן יעשה עבדך, ומפיבושת אוכל על שולחני כאחד מבני המלך. ולמפיבושת בן קטן ושמו מיכה, וכל מושב בית ציווה עבדים למפיבושת. ומפיבושת יושב בירושלים, כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל, והוא פיסח שתי רגליים. פרק ת', פרק ש... טוב, בעצם תשאלו שאלות, מה אני מתחיל ישר עם התשובות.
מה עושה הפרק הזה?
שאלה הכי טובה. פרק, זה נראה ככה... לא שייך כל כך, כלומר, זה בוודאי דבר נחמד, חביב, שדוד פה דואג למפיבושת, אבל מה העניין של הפרק הזה? איפה הוא נכנס כאן בתוך הרצף? באמת, זאת השאלה. יש פה עוד קצת שאלות קטנות, אבל זאת השאלה המרכזית. אז אנחנו נבנה את זה היום מעגלים, ואני אומר מראש, אנחנו מתחילים להיכנס כאן לסוגיה מאוד מאוד כבדה בתוך ספר שמואל, ומשמעותית. קצת קו פרשת מים בעיניי לאיך לומדים תנ"ך, גם איך מלמדים. אז קודם כל צריך להתפלל שבאמת הדברים יעלו יפה, אבל תכף תבינו על מה אני מדבר, בסדר? קודם כל בואו נתחיל מהפשט של הפרק. הפשט של הפרק בעצם מראה שדוד לא ויתר עדיין על החלום שלו להיות המשכו של שאול המלך. אם אנחנו ממשיכים את הקו של הפרק הקודם, שבעצם מדבר על התבססות הממלכה אחרי כל המשברים שדוד עבר, אז הנה אחד מהדברים הראשונים שעושה דוד כמלך מבוסס כבר על ממלכתו, זה ללכת ולקיים את הברית שהוא קראת עם יהונתן, כן, שכל אחד מהם ישמור על הזרע של השני אשר נשבענו שנינו, אני ואתה, נכון? ככה הייתה ברית בין דוד ליהונתן. ודוד משקיע כאן מאמץ כדי לחפש האם נשאר עוד זרע ליהונתן אחרי שהוא נפל בקרב, לקיים איתו את הברית. הדבר הזה כמובן הוא גם נכון ואמיתי מצד עצמו, וגם נכון כלפי הסובבים, כלפי אלה שמסתכלים על פעולותיו של דוד המלך, ורואים שהמלך לא רק מקיים הסכמים, לא רק מכבד את זכרו של שאול, אלא המלך מתאמץ מאוד מאוד להגיע אל זרעו של שאול, ולכבד את זרעו של שאול, ולכרות את הברית, וממש מפיבושת, למרות שאי אפשר לצפות מפיבושת לשום דבר, אין פה שום רווח מלכותי, פוליטי, שדוד יכול להרוויח עם מפיבושת, כי הוא לא מנהיג, והוא בן בכלל, הוא בכלל נחיר רגליים וכולי, הוא בכלל בצד, הוא גם לא איים, הוא לא איים על דוד. בכל אופן, דוד המלך הולך, מוצא אותו, מביא אותו לאכול על שולחנו, וקורית איתו ברית, פעולה מאוד מאוד יפה, שאני מניח שהיא מצטרפת לביסוס ממלכת דוד ולקו שדוד כל הזמן מוביל, שהוא לא בא במקום שאול, אלא הוא בא כהמשך לשאול, והוא כולל בתוכו את מלכות שאול. הוא מלכות כוללת, לא מלכות מתחלפת. אז זה, נאמר, זה הפשט. אבל חכמים מלמדים אותנו שהפרק הזה הוא תומן בתוכו הרבה יותר. בעצם זה גם הפרק הזה וגם הפרק הבא אחריו שניהם מהווים סוג של הקדמה לפרק הבא אחריהם. הפרק הבא אחריהם זה, אנחנו מתחילים להתעסק בכל העניין של דוד, אוריה החיתי ובת שבע בת אליאם. הסוגיה הידועה בספר שמואל, וזו אותו סוגיה שהיא נופלת פתאום כרעם ביום בהיר. זה לא דבר שקורה בבת אחת, אלא יש כל מיני, כמו ברעידת אדמה שקורית, יש לפעמים רעידות אדמה קטנות שמקדימות את הרעידה הזאת, ומבשרות כבר שמשהו כאן משתבש, משהו כאן כבר לא מסודר כמו שצריך, משהו כאן זז, ואז מגיעה רעידת אדמה הגדולה, ומשם ואילך בעצם כל ספר שמואל מתחיל להשתנות, מתחילים פה מהלכים חדשים, מתחיל פה כיוון אחר. ולכן, אנחנו תכף נראה מה כתוב כאן בפרק עצמו, אבל לפני שניכנס לפרק עצמו, אני רוצה להקדים הקדמה, שהיא מאוד חשובה. לצערנו היא גם מאוד רלוונטית. כלומר, היא ממש סוגיה של הימים האחרונים. מה הדמות של מנהיג בעם ישראל? מה היא הדמות שאנחנו... מה התכונה המרכזית שצריכה להיות אצל מנהיג בעם ישראל? אז אם נאסוף את התכונות שעולות מהמנהיגים שאנחנו מכירים בעם ישראל, תעלה תמונה ממש כמעט הפוכה לאיך שהיום מציירים מנהיג. היום מנהיג זה אדם שהוא קריזמטי, בוטח בעצמו, אדם שיש לו הרבה מאוד אגו, שככה דוחף את עצמו קדימה, אחד שיש לו תקיפות אולי, אסרטיביות, היום קוראים לזה מילה ככה יותר מעודן, אסרטיביות, וכן על זה הדרך. כמעט מכל מנהיג שהיה לעם ישראל, במיוחד משבט יהודה, עולה תמונה אחרת לגמרי, ואם ננסה לקחת את שתי התכונות המרכזיות, אז הראשונה זאת ענווה, משה רבנו, ענווה, והשנייה זה להיות המנהיג בעצמו בעל תשובה. בעל תשובה. ביחס הזה בין צדיק גמור לבין בעל תשובה, בעל תשובה מנצח. בעל תשובה, זה נכון כמעט בכל מקום, זה ראובן מול יהודה. יהודה הוא בעל תשובה עצום. אנחנו לא עומדים כרגע את פרקי בראשית, אבל יהודה הוא בעל תשובה עצום, עושה תשובה שכמעט היא מעל כוחות של בן אנוש. ככה להודות בטעות שלו, בנפילה שלו לעיני כולם, וכולם יודעים מה הדבר הזה, ואחר כך לקחת את הערבות אצל בנימין, לעשות תשובה על יוסף, זה יהודה. ומשם כמובן עוד מנהיגים, גם יהושע וגם כלב, שניהם בעלי תשובה מחטא המרגלים. כלומר, הדמות של המנהיג היא בעצם דמות של אדם, לא אדם מושלם, לא אדם שאין בו שום גם, אלא להפך. אדם שהוא מצד אחד מגיע לגבהי גבהים, ומצד שני מהלך התשובה לא זר לו. חזל אומרים, בלשון קודשם, למה לא נמשכה מלכות שאול? תשובה? מפני שלא היה בו דופי. זו הסיבה. לא היה בו דופי, מה הכוונה? כלומר, שאול גבוה משכמו מכל העם מאוד, וכל חייו הם בבחינת צדיק גמור, וחזל אומרים ששאול היה צדיק מדוד, באופן אישי, גם אחרי שהוא חטא בדברים הכללים, הוא היה צדיק מדוד, אבל ברגע שהעניינים התחילו להסתבך, אז שאול לא יודע איך להתמודד איתם. כי הוא מעולם לא חווה את החוויה של נפילה והצורך לקום. ואז כשהוא נפל, אז התחיל, כל עוד זה הלך טוב וישר, אז מצוין, אז הוא היה הכי טוב. אבל כשדברים התחילו להסתבך, ויש קשיים במציאות, אין מה לעשות, המציאות היא מלאה נפילות, אז שאול יצא קצת מהקו וחטא ושילם גם את המחיר לפי דברי שמואל הנביא. בעוד שדוד הוא בעל תשובה. אם אתם זוכרים, כשלמדנו את פרק ההמלכה של דוד המלך, אז נגענו במדרש הפליאה של חכמים, שבעצם מלמד שדוד היה בחזקת ממזר במשך 28 שנה. היה בחזקת ממזר. חשבו שהוא איזה ילד שנולד מחוץ לנישואין, או שאימא שלו זינתה, מדרש בתהילים על אבן מעשה הבונים הייתה לראש פינה, ואז אחרי שלמדנו את המדרש הזה, שאלנו את עצמנו מה רוצים חז"ל בעצם ללמד אותנו בדבר הזה על דמותו של דוד, אנחנו בעצם שם הגענו בנקודה שדוד הוא ההתמודדות עם מציאות שהיא כמעט בלתי אפשרית, הוא גדל עליה מהחלב והוא יונק אותה. זה לא איזה מיומנות שהוא רכש עם הזמן, ככה הוא גדל. הוא גדל מתוך יכולת להתמודד עם מצבים מאוד מאוד מורכבים, ומתוכם לעלות. להאמין בעצמו, להאמין בתהרת לבבו, להאמין בקדושתו, להאמין ביכולות שלו, וזה הכל תוך כדי התמודדות נוראה. שכל הסביבה מסביבו, חוץ מאמא שלו והקדוש ברוך הוא, משדרת לו את השדרים הכי רעים שיכולים להיות. אתה ממזר, אתה פסול, אתה לא ראוי לבוא בקהל, וכן על זה הדרך. אז לכן, המנהיג בעם ישראל הוא דווקא אחד שהוא בעל תשובה. דווקא אחד שהוא בעל תשובה. וזה נכון לכל הכיוונים. כלומר, זה נכון שכדי להיות מנהיג, אז צריך לחזור בתשובה. וזה גם נכון שמי שהקדוש ברוך הוא בוחר אותו למנהיג לעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא גם ידאג שהוא יעבור תהליכים של תשובה. כי אחרת הוא לא יכול להיות מנהיג נצחי. אתם מבינים? כלומר, אם מישהו נבחר להיות מנהיג, אז הקדוש ברוך הוא גם ידאג שהוא יעבור תהליכים של תשובה, אפילו שמצד עצמו של הבן אדם, זה בכלל לא היה ראוי לו. אם זה לא היה כאילו מונחת עליו, אולי היה נכשל בזה. ולכן אנחנו מיד נראה שהכישלונות שבהם דוד נכשל, הם כישלונות שהם לא מתאימים, זה לא הוא. היינו יכולים לצפות שדוד יקשל אולי בדברים אחרים, אבל בכישלונות האלו זה פשוט לא, זה לא מתאים לאופי ולכל מה שמופיע לכל הספר, וזה קצת מחזק את דברי חז"ל שאומרים שבאמת מצד עצמו לא היה דוד ראוי לאותו החטא, וגם ישראל לא היו ראויים לחטא העגל, אלא למה חטא דוד? שאם יחטא יחיד, יאמרו לו הולך אצל יחיד. כדי לעבוד, זה מין אב טיפוס, מודל, דוגמה. כן, זה כמו שלוקחים, מייצרים איזה אב טיפוס, כן? איזה דגם אב טיפוס של מטוס. אז אתה בוחן אותו על הקצוות. זה אב טיפוס, אתה רוצה לדעת, אתה לוקח אותו לכי, אחי, כי זה לא הוא הנושא. הוא, אנחנו יודעים שהאב טיפוס הזה יכול לטוס עד זקנה וסבה ולא יקרה לו כלום. זה לא הוא הנושא, הנושא זה כל אלה שנייצר בעקבותיו, כל אלה שיבואו אחריו, אז לכן אותו בוחנים ברמות הכי גבוהות ומביאים אותו בכוונה למצבי קצה בשביל אלו שיעמדו אחריו. אז זה בעצם מה שחז"ל מלמדים אותנו על דוד. קודם כל דוד בעצמו, אנחנו מסתכלים עליו ולא רואים אותו מרוב הגובה. אבל יש פה דברים שכתובים בתוך הספר, והם בעצם באים ללמד אותנו מי זה המנהיג בעם ישראל. למה אמרתי שזו סוגיה רלוונטית? בעיניי, אפשר אולי לומר אחרת, אבל בכלל, בתקופה האחרונה, אנחנו יודעים לאיזה מין תופעה כזאת, שכל אדם שהוא נושא באיזשהו תפקיד ציבורי, אם הוא פעם אחת לא עצר ברמזור עצור, בתמרור עצור, הוא כבר נפסל מלשמש בתפקיד ציבורי. זה מין צדקנות כזאת, מאוד מאוד, מאוד מאוד דקדקנית ומוצצת דם, שבוחנת כל אדם באיזה מין זכוכית מגדלת, לפני 20 שנה סגרת איזה מרפסת ולא ביקשת אישור, ורק אתה לא יכול להיות כבר איקס או איזה. התפיסה של התנ"ך היא בדיוק הפוכה. היא בדיוק הפוכה. זה שאדם נכשל, זה אנחנו יודעים. זה שאדם הוא לא מושלם, זה ברור. יש מישהו שהוא מושלם? כל הבחינה היא לא אם נכשלת. כולם נכשלים, כל הבחינה היא עשה תשובה. ועד רבה, אדם שעשה תשובה, נכשל ועשה תשובה, הוא הרבה יותר מחויב. הוא הרבה יותר מחויב לאמירת האמת אחר כך. הוא הרבה יותר מחויב לתהליכים אחר כך. כי הוא בעצמו עבר את התהליך הזה. התנ"ך מאוד מקפיד על מי שנכשל בתחום גזרתו. כלומר, אם אתה קיבלת משימה, כן, ובתוך המשימה עצמה בא נכשלת, לא משהו צדדי, אז יגידו לך את הדין, כן? דוד נכשל, הרי חז"ל אומרים, למה דוד הודח, למה דוד לא הודח מממלכתו ושאול הודח? הרי שאול חטא בסך הכל חטא אחד, ודוד חטא פעמיים. שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו, אז למה? אבל מחלקים חז"ל אומרים, שאול חטא חטא כללי, חטא בממלכה. ודוד חטא חטאים פרטיים. אז בחטאים פרטיים אומרים לאדם, שמע, תחזור בתשובה, תתקן, ותמשיך הלאה. תמשיך הלאה. וכשזה חטא כללי, אז יש פה עניין שאתה לא מבין את התפקיד שלך אולי, פה כבר בוחנים אותך, גם אז, גם אצל שאול שהוא חטא חטא כללי, זה לא היה במקום. בהתחלה הוא קיבל כרטיס אדום, אזהרה משמואל. מתי שהוא, המלכות תעבור מבניך לענף אחר, ורק כשהוא חטא בפעם השנייה, אז אמרו לו, טוב, עכשיו המלכות תלקח ממך, ותינתן לרעך הטוב ממך. אבל זה ברור שמנהיג בעם ישראל, הנקודה היסודית שלו זה שהוא בעל תשובה. שהכישלון לא זר לו, ואף מי שהוא נכשל, הוא גם מצליח לתקן ולקום ולחזור בתשובה. כשמדובר, זה סתם אני, כשמדובר בדוד המלך, זה כבר לא העניין, זה לא הסוגיה של דוד בעצמו. זה כבר, אנחנו מתייחסים לדוד גם בתור דוד, אבל גם בתור התמצית והזרע של כל ההנהגה, של כל עם ישראל, לכל הדורות עד ימינו אלו. אז את דוד בוחנים בתנאי קיצון. בתנאי קיצון שבכלל לא קשורים אל הדמות שלו בעצמו. אם אתם יודעים שחזל אומרים שדוד הרי הוא שנותיו עם לקוחות מאדם הראשון. אדם הראשון חי 930 שנה ותרם 70 שנה לדוד המלך. כאילו, יש כאן איזה משהו שהוא קשור לתשתית היסודית של הבריאה בכלל. אז אם זה היה דוד מצד עצמו, היינו קוראים פה רק על המלך הצדיק הכי בעולם, שרק עושה כל עובר חלף, אין שום בעיה. ובגלל שדוד הוא נושא בקרבו את כל הגנים של כל המנהיגות לכל הדורות, אז הוא בעצמו צריך להורות דרך תשובה לרבים. הרי, אולי אני אתן כאן איזה דוגמה, זה פשוט הקדמה מאוד חשובה. חזקיהו המלך. כן? בואו תראו לכאן דברים מגיעים. חזקיהו המלך מגיע אליו, לא אסטרולוג ולא נומרולוג, מגיע אליו נביא, ישעיהו הנביא, ואומר לו, אתה מת, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. נביא אומר לך, יש לך יותר מהדבר הזה? נגמר, נביא אמר. מה אומר לו חזקיהו? שמע, בן אמוץ, קח את הדברים שלך וצא מהחדר, לא רוצה לראות אותך. בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. למה? וגם ישעיהו אומר לו, למה הוא מת? כי לא עסקת בפירי אבי רביעה וכו'. אז אומר לו חזקיהו, כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. מי הוא למד את זה? חזקיהו? מה? מי דוד? איפה הוא למד את זה אצל דוד? איפה הייתה מונחת חרב חדה על צווארו ודוד המשיך להתפלל?
בילד.
כשדוד חטא. והקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תקבל עונש, והבן שלך ימות, הבן הזה שנולד חיים בת שבע, דוד התפלל וצם וזעק ולא ויתר. וגם לא נענה, הילד הזה מת. אבל הלקח הלך לדורות, שמתפללים עד השנייה האחרונה, כי אפשר להפוך כל מצב. אתם מבינים מה זה? כוח התשובה של דוד, עד לאן הוא הגיע 200 שנה אחר כך אצל חזקיהו. מי מאיתנו זוכר איזה משהו מהסבא שלו לפני 200 שנה? חזקיה זכה. כך מקובלני מבית אבי אבא, זה עבר. אז דוד, מה שהוא עובר כאן, זה בכלל לא קשור אל דוד בעצמו. דוד מצד עצמו בעולמות העליונים הכי גדולים. אבל בתור אב טיפוס למלכות, הוא עובר כל מיני דברים שבניו אחריו יצטרכו להתמודד איתם, והוא מנחיל להם את יכולת ההתמודד. זה מין כמו חיסון. כאילו מחסנים את הדם הזה המלכותי של זרע דוד, והנוגדנים אחרי זה רצים כל הדורות כולם. אז לכן, זה מין איזו הקדמה הכרחית לכל מה שנעבור כאן. אנחנו יכולים להיפגש עם כישלונות של דוד המלך. הלוואי עלינו הכישלונות שלו, שחשבו לנו במצוות גדולות, אבל זה מצד אחד. ומצד שני, הם כתובים. הם כתובים, הם באים ללמד אותנו משהו, והם באים ללמד אותו משהו לא לאז, אלא להיום. כלומר, יש אנשים שמגיעים לפרקים האלה, הם פתאום, כשמגיעים לפרקים של חטאי דוד המלך, אז יש כאלה שלובשים מיקרוסקופ, ומצאים דקדקים, מגדילים, מנפחים, הנה, הגענו, גם דוד המלך חוטא, מצוין, יש פה לגיטימציה לכולנו לחטוא. אנחנו לא בגישה הזאת בכלל. לא בגישה. אנחנו רוצים לראות את הגדלות של דוד המלך בתוך הפרקים האלו. גדלות שהאפיק שלה, אם עד היום חיינו באיזה עולם דמיוני כזה, שמי זה המנהיג? המנהיג זה איזה טיפוס כזה מושלם, שמעולם לא הגיע לידיו חטא, לא נכשל, לא כאן, כל בסדר, הכל זה. אז לא. מתברר שהמנהיג בעם ישראל זה אדם גדול, ענק שבענקים, שמגיע, ראשו מגיע השמיימה, וגם כשהוא נופל, הוא יודע לקום. וכשהוא קם, קומתו עוד יותר גבוהה. אני מוסיף כאן בהערת סוגריים, שחזל אומרים שהחטאים הם לא קשורים ולא תלויים בדוד, אלא הם תלויים בתפקיד הכללי שלו להמשך. מין איזה, כן, וזה גם מאוד בולט מפשט הפסוקים, כי רואים שהתחומים שבהם דוד נכשל הם דווקא תחומים שהוא בהם הוא חזק. דווקא תחומים שבהם הוא חזק הוא נכשל. אז זה מראה שזה כאילו מולבש עליו, זה חיצוני לו, זה לא הוא באמת. לפעמים זה לא יותר מתעסקל. דווקא בדבר שאני חזק וזה נכשלתי, אוף. ודוד יודע לקום גם מהדבר הזה. כן, שאלה.
שתי שאלות.
עד רבה.
יש חטאים שהם מעידים על הבן אדם שהשור שלו רקוב. בגלל זה פוסלים אותו. להיות למשל... כאילו... בן אדם ראות לזה, נגיד, נכון, אנחנו מבינים שהוא לא מושלם, ויכול להיות שפעם הוא סגר לו כסף ולא דיווח. אבל אם הוא עשה משהו שהוא... מהשור שלו מעיד על בן אדם שהוא...
כן, אז גם בדבר הזה צריך להישמר. כלומר, אנחנו, לכל סקאלה יש לה תקצוות. יש את תקצוות של הסקאלה. יש באמת אנשים שהם, אנשים רכובים, אתה אומר, יש אנשים שהם באמת מקולקלים מאוד, אבל עליהם אנחנו לא מדברים. יש גם אנשים, הקצה השני של הסקאלה, שהם ללא דופי וללא רבב, כנראה בגלל שהם לא עשו כלום בחיים. פשוט נשארו כל היום בבית, אז גם לא יכלו להיקשל. אנחנו מדברים על הזרע המרכזי של אנשים שעושים, כוונתם לטובה, אבל הם נכשלים, כי אדם הוא מועד לכישלון ולטעות. ומה הם עושים האנשים האלה כשהם נכשלים? לאן הדברים האלה מובילים אותם? האם מובילים אותם לתהליך של תיקון ותשובה ועשייה מחדש, אבל הפעם ממקום הרבה יותר מתוקן, או שברגע שהם מתחילים להיקשר, אז הם מאבדים את השליטה והכל מתחיל להתפרק להם בין הידיים. נכון? יש אנשים כאלה שהם... אבל לא על זה מדובר. כן.
זה לא מדויק לפי התנ"ך שדווקא בעלי תשובה הם המנהיגים בניגוד לצדיקים. אתה הבאת דוגמה של יהודה וראובן, אבל דווקא זה יהודה, זה יהודה מול יוסף, שיוסף באמת לא חטא גם עם הניסיון הגדול שלו, וגם יש את משה רבנו שהוא אף פעם לא חטא, זו שאלה הראשונה. שאלה שנייה, גם אם דוד זה לא מדויק, כבר במעום כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, ושמקבלים עם החטא זה לא בדיוק, לא שבא לדוד עם בת שמן, זה לא בא מתאווה, זה חטא במשהו אחר.
כן, אנחנו עוד לא בפרק הזה. כל אומר דוד חטא שם, הכוונה חטא בעריות, אינו אלא טועה. אבל זה שדוד חטא זה כתוב בפסוקים. דוד בעצמו אומר, חטאתי. אז אנחנו נגיע לשם ונלמד מה החטא של הצדיקים, אבל גם אתה צריך ללמוד. יש חטא של צדיקים, מהו, נכון? אם אתה מתכוון להגיד, אין חטא בכלל, המילה חטאתי בתנ"ך היא טעות, צריך לגזור אותה, אז יש כאן איזושהי בעיה. אתה אומר, זה לא החטא שאנחנו חושבים, זה ודאי מסכים, מסכים לחלוטין. לגבי דבריך הראשונים, גם יוסף הוא בעל תשובה, גדול מאוד מאוד, ביחס לאחים שלו. אדרבה, זה רק מחזק את טענתנו, כי גם יוסף, הוא מתמודד. יוסף, נכון שבסוף נשאר מדרגת הצדיק גמור, אבל הוא כל חייו זה התמודדות אחת עצומה. לא היה לו חיים קלים. הוא כל חייו זה התמודדות. גם משה רבנו מתמודד. גם משה רבנו, כל חייו הם המנהיגותיים, התמודדות מאוד מאוד עצומה. נכון שהדמות של בעל תשובה כבעל תשובה בולטת מאוד אצל יהודה. אנחנו גם יודעים שיהודה, מבין כל השבטים שהזכרת, יוסף ומשה משבט לוי ויהודה, יעקב אבינו מסמן את יהודה כמנהיג. כמנהיג. זה נכון שכדי להיות כהן גדול, דווקא לא צריך להיות בעל תשובה. אולי עדיף שתהיה צדיק גמור בתור כהן גדול. כי באמת, זה דמות ככה מיוחדת, משה רבנו, אהרון הכהן וכו'. זה נכון שכדי להיות שר האוצר של הממלכה, רבי נחמן ברסלב אומר שהיו ממנים את התם על האוצרות. יכול להיות שאתה צריך להיות מיושר מההתחלה. אבל כדי להיות מנהיג, לא יסוב שבט מיהודה, זו התכונה. לכן יהודה כאן הוא הדומיננטי, ודוד אחריו, טוב, זה כבר חזל אומרים, שדוד הוא גדול בעלי התשובה. דוד הוא המורה של התשובה ליחיד, לכל הדורות כולם. אז לכן, ודאי דוד הוא ביטוי של בעל תשובה גדול, גם בעקבות הפרקים שהוא כותב בספר תהילים. אני מחזק את דבריך מאוד, מאוד מאוד, שאנחנו צריכים להבין מה מדובר כאן. כלומר, מי שחושב שדוד חטא במה שאנחנו כאן מתמודדים היום ברחוב, אז הוא לא מבין כלום בתנ"ך, ולא מבין כלום בדוד המלך. יש פה, אנחנו גם נצעד ונראה מה מדובר כאן, אבל למדרגתו של דוד ולמעלתו של דוד, שם היה חטא. בגבעים האלה. וגם בגבעים האלה צריך לדעת איך להתמודד עם חטא ואיך לתקן אותו. בסדר? כלומר, אתם יודעים, יש פעם בא מישהו לבחיים בריסק, שאלת שאלה. אומר לו, תשמע, אני רואה שאין לך שאלה, יש לך תשובה. אין לך כבר, יש לך תשובה, אתה רק... יש כאלה שהם, יש להם כבר, הם סימנו את המטרה ואז יורים את החץ, הם רוצים להוציא את דוד עכשיו כמו כולנו, ואז יש לנו בעצם לגיטימציה, וזה, אז אנשים כאלה יכולים לדברים. אנחנו רוצים ללמוד תנ"ך, ללמוד לדוד המלך ולהתרומם לדמותו הגדולה, ואנחנו לומדים שחלק גדול מהרוממות הזאת זה התובנה וההבנה הזאת, היכולת להיות בעל תשובה. בואו טיפה נתקדם, כדי זה עד עכשיו הקדמה, מה שקורה כאן, בפרק שלנו, זה דוגמה לדבר הזה. הנה דוד לוקח אחריות, מזמין את ציווה, העבד הזה, ורוצה לכרות ברית עם, לממש את הברית שהוא קראת עם יונתן. זה מעשה אצילי, מעשה מופלא, קדמנו אותו שהוא משרת את דוד, וגם במעגלים אחרים, אבל עוד לפני כל השירות הזה שהוא משרת את דוד, זה ודאי דבר שהוא... ראו עם צד עצמו וכן על זה הדרך. ודוד קורא את ברית עם מפיבושת. הסיום של הסיפור הזה הוא אחר לגמרי. הוא אחר לגמרי. וחזל אומרים שכבר כאן דוד היה צריך לשים לב שציווה, דרך אגב, כמו הרבה מאוד עבדים בתנ"ך, משתמשים באדון שלהם. יש אב טיפוס של עבד שמנצל אדון חלש ועושה עליו מניפולציות. ציווה זה אחד מהם, גחזי, זה עוד דוגמה לזה, שמנסה לעשות מניפולציות על אלישע ולהרוויח כל מיני רווחים, ויש עוד כל מיני דמויות כאלה שעוברות לאורך התנ"ך של עבדים שהם מנסים להיות חזקים יותר מהאדון שלהם. חז"ל אומרים ככה, באותה גמרא שהזכרת, מסכת שבת, ציווה כנראה היה אדם, דמות ידועה, איזה מין בעלי בית כזה ככה חזק, דוד קורא לו, הוא אומר לו, תשמע, יש איזה מישהו בבית שאול? אז הוא אומר לו, כן. ותראו איך הוא מתאר את הבן של יהונתן. עושה ממנו סמרטוט. ויאמר, ציווה אל המלך, עוד בן ליהונתן נכה רגליים. אז דוד אומר לו, איפה הוא? ויאמר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל בלא דבר. הלאה, בלא דבר הזה חז"ל אומרים, שזה הוא אמר בלשון הרע. בלשון הרע. כלומר, בלא דבר. שמע, אין עליו כלום. הוא לא, אין לו, לא תורה, לא חוכמה, לא מנהיגות, שום דבר. סתם, בן ליהונתן, נכה רגליים, ואין בו כלום. וישלח המלך דוד ויקחהו מבית מחיר בן עמיאל, מה כתוב? מלא דבר. שמצאו דוד המלך מלא בתורה. הרי מפיבושת היה רבו. נכון, הגמרא מסכת ברכות. דוד כל דבר היה שולט מפיבושת רבו. יפה דנתי, יפה הוריתי. תלמיד חכם עצום. מפיבושת הזה. נכה רגליים, אבל תלמיד חכם. דוד מצא כאן איזשהו פער בין הדברים שציווה אמר, לבין הדברים שהוא ראה בפועל אצל מפיבושת. פער גדול מאוד. זה היה צריך כבר להדליק נורה אדומה אצל דוד. ביחס לציווה. ביחס לעבד הזה, יש כאן מישהו מאוד מאוד מניפולטיבי, מאוד, עושה כאן שימוש, מנסה כאן לתמרן, זה כבר היה צריך להדליק נורה אדומה אצל דוד המלך. טוב, כאן בפרק הכל מסתיים כמו שצריך, הכל בסדר, הכל זה, הכל תקין, הכל טוב, ודוד המלך נותן למפיבושת את הזכות לאכול על שולחנו, וזה הכל נראה בסדר גמור, אבל מה שמתחיל טוב, מסתיים רע מאוד. מפני שכשדוד בורח מאבשלום, תעברו בבקשה מכם לפרק פרק ט"ז. פרק ט"ז. ודוד כאן בלב הבריחה מאבשלום. ודוד עבר מעט מהראש, והנה ציווה נער מפיבושת לקראתו, וצמד חמורים חבושים, ועליהם 200 לחם ומאה צימוקים ומאה קיץ ונבל יין. אז ציווה הולך לקראת דוד, לתת לו צידה לדרך כשהוא בורח מאבשלום. ויאמר המלך אל ציווה, מה אלה לך? מה זה? ויאמר ציווה, חמורים לבית המלך לרכוב, והלחם והקיץ לכל הנערים, והיין לשתות היעף במדבר. ממש פיקוח נפש, דוד בורח ונמלט, וכאן מגיע מישהו עם אספקה, שיירה לוגיסטית. ויאמר המלך ואיה בן אדונך, איפה מפיבושת? בן אדונך הרי ציווה היה העבד של יונתן. אז דוד אומר לו, איפה מפיבושת? אז מה אומר לו ציווה? ויאמר ציווה אל המלך, הנה יושב בירושלים, כי אמר היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכות אבי. ככה ציווה אומר. להאמין או לא להאמין? מה? אם האוזן הייתה מספיק רגישה בפרק אצלנו, ששם כבר היה איזה פער, מלא דבר, בלא דבר, דוד היה אומר, עצור, זה הדיבור שלך, אני לא יודע אם אתה צודק או לא צודק. אולי אתה עושה כאן מניפולציה, כמו שבאמת היה. אבל דוד לא עושה את זה. ויאמר המלך לציווה, הנה לך כל אשר למפיבושת, ויאמר ציווה, השתחוויתי אמצא חן בעיני אדוני המלך. הוא נותן לציווה את כל השדות של מפיבושת, מעביר את זה לציווה. טעות. שגיאה. פגיעה בברית עם יונתן. עכשיו, טוב. אפשר ללמד זכות. צריך ללמד זכות. דוד כאן גרדף, בורח, אין לו זמן לברר את הסוגיה, ציווה מגיע אליו עם תחמושת, אז תוך כדי הזה, ציווה הצליח לעשות מניפולציה גם על דוד. יכול להיות. אבל בפרק כאשר דוד חוזר, תסתכלו בפרק י"ט פסוק כ"ה. דוד חוזר. אחרי כל המרידות, אחרי מרד שבע בן בכרי, אחרי כל הגלגול הגדול שעוד נגיע ונדבר עליו, דוד חוזר. ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך. הוא עכשיו יורד, הוא צולע, כן, הבן אדם הזה הוא נכה רגליים. אז הוא צולע, הוא כולו הולך לקראת המלך שדוד חוזר. ולא עשה רגליו, ולא עשה אסף עמו, ואת בגדיו לא כיבס, למין היום לכת המלך, עד היום אשר בא בשלום. מפיבושת היה בתענית, ברגע שדוד ברח, הוא הרי כולו מלא הכרת הטוב לדוד, ששם אותו על שולחנו. אז הוא, מה שהוא יכל לעשות הוא עשה, הוא התענה, הוא לא עשה רגליו, כנראה שהוא היה לו איזה טיפול רגליים, משהו כזה. מה? כן. ויהי כי באי ירושלים לקראת המלך, ויאמר לו המלך, למה לא הלכת עמי מפיבושת? למה לא באת איתי? למה? כשאני ברחתי, לא באת איתי. אז הוא מסביר לו. ויאמר אדוני המלך, עבדי רימה אני, ציווה רימה אותי. רמאי ציווה הזה. הוא עשה עליי מניפולציה, הוא לקח את הגנב, את החמור שלי ואת הדברים שלי, והלך מביא לך, ועוד סיפר לך שאני רוצה לתפוס את המלוכה, כי הוא בעצם רצה, מה? לרשת אותי. ויאמר המלך, עבדי רימה אני, כי אמר עבדך, יחבשה לי החמור וירכב עליה, ואלך את המלך, כי פיסח עבדך. וירגל בעבדך אל אדוני המלך, ואדוני המלך כמלאך האלוהים ועשה הטוב בעיניך. דוד בעצם מאשים אותו בסוג של מרידה במלכות. והוא אומר, מה פתאום? זה בדיוק הפוך. הוא רימה אותי העבד, ועכשיו אתה מלאך האלוהים, תעשה טוב בעיניך. מה צריך לעשות כאן דוד? תפוס את ציווה, לתלות אותו. אומר מפיבושת, כי לא היה כל בית אבי, הוא מסביר גם לדוד, כמה אני אסיר תודה כלפיך, כי לא היה כל בית אבי, כי מנשה מוות לאדוני המלך. ותשת את עבדך באוכלי שולחניך, ומה יש לי עוד צדקה ולזעוק עוד אל המלך? כמו שאתה אומר, עשית איתי כזה חסד, אין לי מילים לדבר. ויאמר לו המלך, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. דוד עושה כאן פלגינן, מקודם הוא העביר את כל הרכוש של מפיבושת לציווה, עכשיו הוא אומר, טוב, אתה אומר ככה, הוא אומר ככה, חצי חצי. ויאמר מפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. הוא ממשיך בקו, לא אכפת לי, אפילו אם לא היית נותן לי כלום, העיקר שחזרת. אומרים חז"ל, בשעה שאמר דוד, אתה וציווה תחלקו את השדה, יצתה בת קול ואמרה, רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה. ככה אומרים חז"ל. עכשיו זה דבר מדהים. אני אומר, זה דבר מדהים כי בעצם דוד נכשל כאן בדבר שהוא היה הכי הכי זהיר בו. הרי מה אנחנו רצים לכל אורך פרק שמואל, ספר שמואל? כמה דוד התאמץ להיות המשך לשאול, ובסוף בזה הוא נכשל ועוד עם איזה ציווה אחד, שהוא כזה רמאי ותחמן. וזה היה צריך לשים לב שהוא שקרן, מה אתה בכלל מאמין לו? טוב, אז הרב, תסתכלו בעיניה, הרב קוק באמת מסביר, הסביר מקסים, ואומר שהגמרא שם אומרת דעת, נדמה לי רב בגמרא, שכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, בעריות, אבל דוד קיבל לשון הרע. פה הוא קיבל לשון הרע מציווה, ציווה אמר לו את הלשון הרע והוא קיבל את זה. ככה דעת רב בגמרא. אז הרב שם אומר שמה שדוד קיבל לשון הרע זה בגלל שהוא מלך. ומלך, בגלל המקום הכללי שבו הוא נמצא, הוא חייב שתהיה לו איזה ידיעה ברע. כמו נגיד שהרמב״ם אומר על סנהדרין שהם צריכים ללמוד כישוף, כדי להיות בסנהדרין צריך לדעת הלכות עבודה זרה, הלכות כישוף. אדם רגיל מהיישוב אסור לו, חס וחלילה. אבל אדם שהוא כללי בסנהדרין, הוא צריך גם לגעת בעניין הכישוף, עבודה זרה כדי לדעת. אז גם מלך, שמע, אם המלך הוא רק כזה תומים וזה, הוא לא מכיר את כל הפוליטיקות כדי לדעת, אז הוא לא מספיק ממלא את מלכותו, אז לכן דוד היה צריך לקבל איזה מין מינון קטן של לשון הרע, חלון פתיחה, ככה הרב מדבר שם בעיניה. אז טוב, זה עוד פעם מסביר לנו איך דוד בכלל יכול היה להיכשל, זה עוד פעם מין חטא כזה שמולבש עליו. אבל הנה כאן כישלון. כישלון שגם אחר כך עלה בפילוג המלוכה, כי עוד פעם, כולם מסתכלים על זה ורואים שיש פה איזו חלוקה. הבן של יונתן, שדוד קרץ איתו ברית, לא מקבל את היחס הראוי, וזה מעורר את כל הנוגדנים הפנימיים שקיימים אצל מי שרוצה לפלג את המלוכה. אבל זה התחלה. יש פה התחלה. יש כאן איזה משהו שזז אצל דוד המלך. זה אנמי, בקושי רואים את זה. מי רואה את זה בכלל? הנביא כותב את זה. זה מופיע בספר שמואל. אבל זה התחלה כאן של איזושהי תזוזה אצל דוד, מה? זה ברמה האישית, זה ברמה פרטית, אבל יש כאן איזה, הייתי קורא לזה החלקה ראשונה. בסדר? החלקה ראשונה, תכף תהיה עוד איזה החלקה, ואז תבוא רעידת האדמה, ומשם דוד המלך יתחיל מסע חדש של תשובה עצומה, שילמד אותנו מה זה מנהיגות, מה זה דוד המלך, מה זה יכולת לקום מהמקום הכי נמוך של למדרגתו, לפי הציפיות ממנו, משם לקום כבעל תשובה ולחולל מלכות אחרת לגמרי. לא סתם משיח נקרא בר נפלי, אחד שנופל וקם, נופל וקם, שבע פעמים, שבע יפול צדיק וקם. כן, שאלות.
אני רוצה לשאול,
זה נחשב אחד משני
החטאים
של דוד?
אתה שואל? שהיו
שניים.
היו שניים. אחד, לא, יש מחלוקת מהם השניים. יש כאלה שסופרים את זה, יש כאלה שסופרים את בת שבע ואוריה, יש כאלה שסופרים בת שבע ואוריה כאחד, ואת זה שהוא מנה את ישראל. כן. עוד שאלות? היו פה שאלות? כן.
לגבי מה שאמרת שחוזר אומרים שיצא בת קול וחילקה את המלאכת לשניים, אבל יש את העניין שקדוש ברוך הוא אמר לשלמה אחרי שהוא חטא, שהוא מחלק את המלאכת, בגלל החטא של שלמה.
כן, 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 זה דבר ידוע. יש את השורש, יש את הסיבה הפרקטית. בסדר? אבל יש איפה נזרע הזרע. זה כמו שחזל אומרים שבשעה שהכניס שלמה את בת פרעה, נעץ גבריאל חרב בים, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. נו, כרך גדול של רומי זה קשור לשלמה המלך, זה יקרה הרבה מאוד שנים אחר כך בכלל. שם התחיל הזרע. ברגע ששלמה הכניס אומה זרה, הוא ודאי גייר אותה וכו', אבל הוא הכניס השפעה זרה לתוך עם ישראל, תדע לך שבעוד כך וכך מאות שנים, זו תהיה התוצאה. אז כאן זה משהו מאוד מאוד מינורי, לא רואים, אם נתן לא היה כותב את זה, אנחנו עדיין לא היינו יודעים מזה. משהו מאוד מאוד מינורי, אבל פה נזרע איזשהו זרע שיוביל בהתפתחות שלו בסוף לפילוג הממלכה. אז יש כאן איזה נגיעה ראשונה שחזל מלמדים אותנו, שיש כאן איזשהו משהו כאן השתבש. עוד פעם, זה לא ראוי לדוד, זה דווקא, הרי בזה הקדמנו, שדווקא דוד, הכישלונות שלו דווקא בתחומים שבהם הוא היה חזק והתאמץ. כדי להמחיש לנו, לחדל אצלנו את העניין, שזה לא החטא של דוד בעצמו, אלא זה חטא שמולבש עליו כתוצאה מתפקידו, כן? תפקידו, אז הוא צריך לעבור את הסדנה הזאת, בדיוק כמו שהאופן בו הוא גדל. אבל, וכאן זה מאוד מאוד בולט, כי שדוד עושה הרי כמעט כל מאמץ אפשרי, כדי להיות המשך לשאול, וזה עם יונתן, עם הבן של יונתן, ריבונו של עולם, הרי דוד ויונתן הם הכי הכי אוהבים, וציווה זה הכי פושטק, הכי זה, מה אתה שומע לו? ובכל אופן הוא נכשל בזה. אז זה מולבש עליו כזה, כדי שיהיה לו איזה חטא שמצטרך אחר כך לעשות עליו תשובה, וזה רק עוד יותר יתחדד בפרקים הבאים. בואו נראה את ההמשך. הפרק הבא, פרק יוד. ויהי אחריכן, וימות מלך בני עמון וימלוך חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד יעשה חסד עם חנון בן נחש כאשר עשה אביו עם עדי חסד, וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו, ויבוא עבדי דוד ארץ בני עמון. ויאמרו שרי בני עמון אל חנון אדוניהם, המכבד דוד את אביך בעיניך? כי שלח לך מנחמים, הלא בעבור חקור את העיר ולרגלה, ולהופך שלח דוד את עבדיו אליך. ויקח חנון את עבדי דוד, ויגלח את חצי זקנם, ויחרוט את מדוויהם בחצי עד שתותיהם, וישלחם. ויגידו לדוד וישלח לקראתם, כי היו האנשים נכלמים מאוד, ויאמר המלך שבו ביריחו, עד יצמח זקנכם ושבתם. ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד, וישלחו בני עמון ויזכרו את ארם בית ערכו ואת ארם צוב ה-20 אלף רגלי, ואת מלך מאחה 1,000 איש, ואיש טוב 12 אלף איש. וישמע דוד וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים, ויצאו בני עמון ויערכו מלחמה פתח השער, וארם צובע ורחוב, ואשתו ומאכל לבדם בשדה. ויער יואב כי הייתה עליו פני המלחמה מפנים ומאחור, ויבחר מכל בחורי ישראל ויערוך לקראת ארם. ואת יתר העם נתן ביד אבישי אחיו, ויערוך לקראת בני עמון, ויאמר אם תחזק ארם ממני, והיית לי לישועה, מבני עמון יחזקו ממך, והלכתי להושיע לך. חזק ונתחזק בעד עמנו ועד הרי אלוהינו, ואדוני יעשה הטוב בעיניו. ויש כאן פסוקי ההמשך, לא נקרא אותם כעת, אבל הם תארים פה את המלחמה ואת הניצחון. איך הפרק הזה בעיניכם?
זה אותו סיפור של מניפולציה, שם אמרו לו
דוד בתור מלך. זה לא רק חולשה, יש פה תקלה מבצעית חמורה. יש פה תקלה מבצעית חמורה מאוד. לא הבנתי את השאלה פה. האם דוד, למה מוזכר בסוף הפרק שמפיבושת פיסח בשתי רגליו, מה החידוש? הוא הזכיר את זה כדי להראות שהוא לא, לכן הוא לא היה יכול לרדת אל דוד, כי הוא פיסח. דוד הרי ברח, והוא פיסח בשתי רגליו, איך הוא השיג את ה את שיירת דוד האנסה על נפשה. כל פנים, יש פה תקלה מבצעית חמורה. קודם כל, צריך, עוד לפני שנכנסים פה לכל הסיבות, יש כאן תקלה מבצעית חמורה. קודם כל, מתפתחת כאן מלחמה קשה. יואב ואבישי מוצאים את עצמם מופתעים בתוך מלחמה, פנים ואחור. זה מצב מסוכן לעם ישראל. מלחמה לא מתוכננת. עד עכשיו אנחנו רואים שדוד ניהל פה את העניינים. יצא לפלישתים, יצא לקראתם, כבש וכולי, נכון, בפרק ככה. פה יש איזו מלחמה לא מתוכננת. פעם אחת. פעם שנייה, יש פה פגיעה חמורה בכבוד הלאומי. פגיעה חמורה. כמובן שאפשר גם לראות מהדבר הזה משהו חיובי. דוד יוצא למלחמה על פגיעה בכבוד הלאומי. אדם יכול לוותר על כבודו האישי, וזה דווקא טוב, שאדם לא יהיה כזה רגיש לכבודו ולגאוותו. אבל כשמדובר בכבוד האומה, שם אין רחמים. שם, אם אומה לא שומרת על כבודה, אז דורסים אותה. אז בסך הכל מה עשו כאן? שני שליחים, קצת נגעו להם בזקן? לא, זה פגיעה בכבוד, על זה דוד יוצא למלחמה. זה מכיוון אחד. אבל מהכיוון השני, יש פה פגיעה בכבוד. כאילו, איזה השפלה זה למלכות דוד שהוא שולח שליחים וככה הם חוזרים. הדבר הזה, צילמו את זה, אני יודע, הפיצו את זה. זה ביזיון למלכות דוד. דוד כאן סופג ביזיון מלכותי. איך דבר כזה קרה? סוג של תקלה, נכון?
לא בידיים שלו.
לא בידיים שלו. יש פה עוד משהו בולט בפרק. מה בולט?
זה שהם
הגיעו
למלחמה, פתאום את כל
השכנים
והם כל...
זה אמרנו, יש כאן מלחמה עצומה שנפתחת בלי התראה. זה מלחמת יום כיפור כאן. יש פה מלחמה עצומה שנפתחת בלי התראה מודיעינית. דוד חושב לסגור פה עניין מול בני עמון, פוף, פתאום בני עמון מגייסים פה חזית מזרחית עצומה נגד דוד. אז זה... ממש, יש פה מלחמה בלי התראה מודיעינית. טוב.
שאלה, מה האינטרס של השרים, של בני עמון, להגיד לחנון את הדבר הזה?
תכף נראה זה. מה עוד בולט כאן? עוד לפני שנגיע לאינטרס, מה עוד בולט כאן? דוד לא במלחמה. הוא לא במלחמה. אתם מכירים מלחמה שדוד לא יצא אליה? פה הוא לא יצא. פלא. מה? הוא שלח את אבישי, עכשיו אפשר להסביר את זה, זה הייתה הערכה המבצעית שלו, לא צריך לגייס את כל הצבא, לא לכל דבר אתה מוציא את כולם, אבל בסוף אנחנו יודעים את סוף הסיפור, שדווקא זה כן הייתה מלחמה, שהיה צריך להוציא את כולם, וכן היה פה מצב מסוכן, וכן נוכחותה של דוד הייתה מאוד מאוד נדרשת. אז יש פה, הפרק הזה הוא לא מסתדר כל כך, וחזר גם פה, שמים את האצבע ואומרים, שעצם שליחת המשלחת לבני עמון, שכתוב כאן בפרק, ויאמר דוד יעשה חסד עם חנון בן נחש. אבל בתורה מה כתוב? מה? זה לא כתוב בתורה? לא, מה כתוב בתורה? אני מקווה שאני אמצא את זה עכשיו. לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימי חייך. נכון? איפה זה נמצא? לא יבוא עמוני, נכון? הפסוקים האלה, לא יבוא עמוני ומואבים יקל השם. גם דור עשירי לא יבואו להם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, ואחר כך יש שם לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימי חייך. אני לא זוכר איפה הפסוק הזה נמצא עכשיו. מה? איפה?
אנחנו מאמינים לך, הרב
שיזה. לא, אל תאמינו לי, תמיד תבדקו. מי תבדקו? הנה, שנייה. טוב, אתם תמצאו את זה אחר כך. בתורה כתוב, לא תדרוש שלומם וטובתם. דברים כ"ג? מה זה כאן? מי היה פה עם גוגל? כן. כי תצא. לא יבוא ממזר ביקל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא לו ביקל אדוני, לא יבוא עמוני ומואבי ביקל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא להם ביקל אדוני עד עולם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך, בתתכם ממצרים, זה עמון ומואב, אשר שכר עליך את בלעם בן ביור מפתור הרם נעריים לקללך, ולא אבא אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. עכשיו, מה זה לא תדרוש שלומם וטובתם? אם יש לי איזה משהו שהוא חלק מאינטרס הממלכה, בסדר, אז אינטרסים, ככה זה אומות עובדות לפי אינטרסים. אז אם יש צורך באינטרס, אין בעיה, צריך. אבל לשלוח להם גמח ניחומי אבלים? לא. אל תשלח, אל תעשה חסד עם בני עמון, כי מה שאתה מפרש בתור חסד, הם מפרשים בתור חולשה. הנה, דוד שולח שליחים, נסה למצוא חן בעינינו, או לרגל, במוח המעוות של בני עמון, ככה הם מפרשים את, את המחשבות הטובות והתיאוריות של דוד המלך. לכן התורה כבר אמרה, אל תעשה את זה. אבל דוד עושה את זה. אז הוא חוטף. ביזיון לממלכה. מבזים לו את השליחים, וזה מין גלגל כזה שמתגלגל. מבזים לו את השליחים, אז הוא שולח בצדק. לתקוף, כי פגיעה בכבוד הלאומי זה דבר חמור מאוד. אבל פה מתגלגלת מלחמה שהוא בכלל לא צפה אותה. יואב ואבישי נמצאים בתוך המלחמה, מלחמה פנים ואחור. מצב מסוכן ביותר, תנועת מלקחיים, והוא בכלל בעצמו לא נמצא שם. הפרק הזה הוא פרק לא טוב. כן. רגע, יוסף שואל איזה חסד עשה נחש עם דוד. שאלה יפה מאוד. החסד שהוא עשה, אתם זוכרים, הזכרנו בשיעור הקודם, שדוד שם את בני משפחתו אצל מלך מואב. שישמור עליהם, והוא הרג אותם. ונשאר לדוד אח אחד, אליהו קראו לו, שהוא ברח ממואב, והלך לבני עמון, הרי גם בני עמון הם קרובי משפחה של דוד, ומלך בני עמון סרב להסגיר אותו. בסדר גמור, למה הוא סרב להסגיר אותו? לא מצדקתו וביושר לבבו. כנראה רצה להרוויח נקודות אצל דוד, בסדר גמור. מכאן ועד העובדה שדוד שולח ממשלחת לנחם את חנון, אפשר לשלוח מכתב, איגרת מכובדת, לא צריך לשלוח משלחת, כתוב בתורה, אל תעשה את זה. אז גם הפרק הזה, גם הפרק ששני הפרקים האלה בעצם מתחילים להצביע כאן על דברים שלא מסתדרים אצל דוד. עכשיו, שני הדברים זה דברים שבהם דוד חזק. מה, דוד לא יוצא למלחמה? הוא גיבור, ליבו כלב הארי. מה, דוד לא רוצה לחיות ברית עם שאול? הוא כל הזמן חותם הדבר הזה. מולבשים עליו חטאים. ממש מולבשים עליו שלא כפי ערכו, שלא כפי מידתו, בגלל התפקיד הכללי שלו ולעתיד לבוא. איך הוא יתמודד עם הדבר הזה? והוא מתמודד ומצליח, כמובן, המשבר הגדול מאוד מכולם יגיע בפרק הבא. ואני אומר עוד פעם, בעיניי הפרק הבא, הפרק של חטא דוד ובת שבע, זה ממש כמו נייר לקמוס, איך אתה לומד תנ"ך. האם אתה מגיע בזכוכית מגדלת ומחפש איפה הוא חטא? או שאתה מגיע עם פנס לראות איפה הוא שב בתשובה. מבין שהחטא שלו הוא גבוה גבוה למעלה מעלינו, חטא של בגבי גבעים, ושם מתחוללים תהליכי תשובה שהם רלוונטיים עד ימינו אלה. עד ימינו אלו. אנחנו בעזרת השם נלמד את הפרקים האלו ונשתדל לכוון את ליבנו לתורת אמת ולזכות לראות את גדולתו העצומה של דוד המלך כגדול בעלי התשובה וכגדול המנהיגים והמלכים. אנחנו זקוקים מאוד מאוד לדבר הזה, למנהיגות מן הסוג הזה בעזרת השם. אנחנו נלמד את הפרקים האלו, מניח בשיעור הבא ובשיעור שאחריו, ואז נעשה איזה התנחת הקלה לשני שיעורים במגילת אסתר בעזרת השם. אולי אפילו שלושה, יש לנו שנה מעוברת, אפשר להספיק גם וגם, חזקו ואמצעו.